נפטר הזוג, ואין צורך להגיד, לדבר על דמותו, כולנו יודעים, אפשר לספר אין ספור סיפורים על הרב קוק, שאפשר לומר שההשפעה שלו ניכרת והיא חודרת לתוך העיצוב החמוק של החיים שלנו. אפשר לומר שהציבור שלנו יונק, חי, ניזון, חושב לפי דרכו של הרב קוק. כמובן לא רק הרב קוק, יש עוד הרבה גדולים שמשפיעים עלינו, אבל עוד מעט זה בסדר, אבל כמובן ההשפעה של הרב קוק היא אדירה. והאפשרות הזאת לציין בצורה ממש ממש הכי מינורית שאנחנו יכולים את העובדה שאת את היובל הזה, אפשר לומר 80 שנה לפטירתו, היא הזדמנות מיוחדת במינה. לפני שאני נותן את הבמה לרב יואל בן נון, שידבר על הנושא של היחיד והכלל בתורה של רב קוק, אני רוצה להזכיר לאנשים, לצעירים בני שיעור א', אני מודיע למבוגרים יותר, אני מזכיר שאהרון ביג'ל, הספרן של הישיבה, נמצא פה, עשה לפני שנה תערוכה מעניינת ביותר על חייו של הרב קוק. זאת תערוכה קבועה שנמצאת בכניסה לספרה. לכל אחד ואחד לבוא ולהציף קצת ולראות תחנות וכל מיני דברים ומעניינים מאוד על חייו של הרב קוק בתערוכה הזאת בכניסה לספרייה. אחרי הרב יואל אמור לדבר הרב אופנר, ראש ישיבת כרמל, שאמור היה להיות פה בשעה 5. אני לא מכיר, אני מצטער, אז אתה עמדת בזמן. אז תודה רבה. אפשר אולי בבקשה שתבוא לפה, אני מאוד אודה לך. מה? זה בסדר שם? אז הרב אופנר ייתן את החלק השני של הערב הזה, בבקשה. רגע, עוד אין מיקרופון.
מחילה שאני לא יכול לעמוד, אני יושב, אתם תתאמצו, מה אפשר לעשות? ובתוספת דברים, משפט אחד, מה שהרב הלל אמר, בספר שלי על הרב קוק, מלפני שנה, בביבליוגרפיה עשיתי לראשונה בעזרתו של אהרון ביג'ל, חילקתי את הכותבים על הרב קוק לתחומים. לתחומים חילקתי את הכותבים על הרב קוק, אלה שכתבו עליו בעיון פילוסופי או בעיון קבלי או בין זה לזה, בעיון פסיכולוגי או בעיון תורני או בהלכה או בחזון הגאולה או בהערה הנבואית, חילקתי לתחומים, והחלוקה הזאת נמצאת בספרייה אצל אהרון ביג'ל גם בתור מכשיר שאפשר להשתמש בו באינטרנט גם בלי לפתוח את הספר, ואנחנו מקווים לשכלל את המכשיר הזה כדי שאפשר יהיה להתמצא קצת יותר. אני אפתח בפגישה הראשונה שהייתה לי עם הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה. במרכז הרב לא הכרתי אותו ולא דיברו עליו, וזו תופעה מעניינת כבר אז, שהיו אנשים שראו את עצמם תלמידי הרב קוק. הרב עמיטל הגיע ארצה והציג למשגיח של ישיבת חברון את חוברת משנת הרב שכתב הרב נריה בתור חבר בני עקיבא, לעילוי נשמתו של הרב בגמל באלול תרצו. והוא הציג לו את זה כחוברת שהחזיקה אותו באמונתו בזמן השואה. כשאמר לו רבי חודש, איך, הוא לא שמע על, על, על ניצול שואה, פליט שואה שבא לארץ ישראל ובא ללמוד בישיבה. אז הרב מיטל ראה את עצמו תלמיד של הרב קוק ודבק ב, בעולמו של הרב קוק באמצעות הרב חרלאפ ובעיקר. אבל במרכז הרב למדנו הרב קוק דרך הרב צבי יהודה. זה כנראה לא בדיוק אותו דבר. בפגישה הראשונה שלי עם הרב מיטל בביתו, חוף שחל 21 גבעת מרדכי בירושלים, פגשתי קודם כל סוג של חביבות ומעשיות שבקושי הייתה מוכרת בישיבת מרכז הרב. אבל הוא הפתיע אותי בציטוט מגמרא בחגיגה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לפעמים כזקן ולפעמים כבחור. זה בא ליישב סתירה בשני פסוקים בדניאל, לא ניכנס לזה. ואומרת הגמרא, כי אין נאה במלחמה מבחור ואין נאה בישיבה מזקן. אז לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה, השם איש מלחמה, במלחמה כמו בחור, ובישיבה כזקן. ואמר לי הרב עמיטל, למה אומרים בחור ישיבה בעולם התורה? לפי הגמרא צריך לומר זקן ישיבה ובחור מלחמה. אני מקווה שכמה מכם מופתעים מהאמירה הזאת, אלא אם כן כבר סיפרו לכם עליה, כי זאת הייתה הדרך של הרב עמיטל סדר לכתחילה. הרב ליכטנשטיין זצ"ל כתב מאמר שלם להסביר את כל ההיגיון ואת כל המשמעות של הסדר לכתחילה. הרב עמיטל אמר את זה במשפט אחד בציטוט מגמרא בחגיגה. בחור מלחמה, אין נאה במלחמה מבחור. וזה הייתה הדרך שלו לומר שהסדר והליכה לצהל ושירות עם והמדינה זה לא איזה משהו שבדיעבד חלילה, זה צבא ישראל, וזה אדרבה, זה האידיאל של גילוי השכינה. אמירה כזאת לא שמעתי במרכז הרב מיודי, למרות שמורי ורבי הרב צבי יהודה יחד עם הרב זווין בשנת תש"ח במלחמת העצמאות היו שני גדולי התורה היחידים שקראו להתגייס למצוות הארץ. ובכל זאת הסדר לא היה במרכז הרב ועדיין אין עד היום הזה, והרב עמיטל אמר משהו קצת אחר. אנחנו נמצאים היום, מתחילים היום בעידן שבו השאלה של הקשר בין עולמו של היחיד לבין העולם של הכלל לא כל כך ברור ומובן ופשוט כפי שהיה בדור שבו אני גדלתי, כך נדמה לי. אפשר אולי להתווכח על זה, אבל כך נדמה לי. אנחנו עדים להתעוררות עצומה של נאו-חסידות בציבור שפעם לא היה מחובר כלל להגות, כמעט בכלל להגות החסידית. ולכן השאלה של הדבקות בצדיק חוזרת ועולה על השולחן לעיוננו, לנגד עינינו. ואינני מדבר דווקא על מגמות חריפות, קיצוניות, כמו אלה שעוזבים את קדושת ארץ ישראל ונוסעים להם לראש השנה גם לתומת ארץ העמים וגם לתומת הקברות. זאת קיצוניות. הרי יש גם ברסלבים פה. אמרתי פעם לברסלב אחד שהפציר בי לנסוע, שהרי רבי נחמן התגעגע כל ימיו לארץ ישראל, אז ברור שנשמתו בראש השנה נמצאת פה, והוא אמר תבואו אליי. אז ברור שמי שנוסע לשם לא נוסע לנשמתו של רבי נחמן אלא למשהו אחר. ואז הוא עזב אותי. כן, אז אני לא מדבר על תופעות רדיקליות, אבל בהחלט מגמות נאו-חסידיות מובהקות. אם להזכיר רק שניים מחבריי הטובים, זיכרונם לברכה, זכר צדיקים לברכה, הרב מנחם פרומן והרב שגר, שהרימו במידה מסוימת דגל שאומר נאו-חסידות, שיבה לדבקות החסידית, כאילו היסוד הזה היה חסר בעולם הדבק בכלל ישראל שאנחנו גדלנו עליו כהבנת משנתו של הרב קוק. ואני ניסיתי להראות שבאמת הרב קוק, במיוחד בעלייה, חולל שינוי בשאלת הדבקות, שינוי מאוד משמעותי, עמוק ומקיף. ואני קורא לכם קטע אחד. קטע שאני מוכרח לומר שהפתיע גם אותי. הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אין הרב קוק מזלזל חלילה בדבקות בצדיקים. דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אבל צריך שמירה גדולה. שאם יתראה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית וידבק גם כן בחסרונותיו, שמעתם דבר כזה? יש חסרונות לצדיקים? אם אני כותב את זה על שלט, יש חסרונות לצדיקים, לאן יזמינו אותי לתת שיעור ולאן לא? וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. אני זוכר בדיחה שמישהו אמר, תלמיד חכם חשוב, אמר במרכז הרב פעם, לפני שמורי ורבי הרב צבי יהודה תלה מודעה שהעישון אסור בהיכל הישיבה. היה שלב כזה, היה לפני זה, היו משנים. מישהו עבר וצעק על אחד המשנים, ואמר לו, איך אתה מעז להשחית ככה את הגוף כל ההשפעות השליליות הידועות של הדבר הנורא הזה, זה ברור שזה אסור. אמר לו, גדולי הרבנים כולם משנים. גם הרב קוקי שם. אמר לו האברך ההוא, שהוא כבר מזמן לא אברך, ותלמד מכל משה רבנו את החסרונות שלו, מה יהיה עליך? יש גם חיסרון במשה רבנו, אז נחפש את החסרונות של הגדולים ונאמץ אותם לעצמנו. אומר הרב קוק, צריך שמירה גדולה בדבקות בצדיקים, כי לפעמים אנשים דבקים בצדיק ודבקים בחסרונות, ודווקא החסרונות נדבקים בדבקים הללו. אצל האיש המקורי יש לו הרבה דברים גדולים ונפלאים, ויש לו גם חסרונות, ואצל הדבק לפעמים זה הופך להיות דבר מרכזי. ובגמרא כבר מסופר על תלמידים של כהן גדול ואנשי ביתו של כהן גדול שעשו בירושלים דברים מזעזעים. אנשי חצר של גדולי עולם הביאו הרבה מחלוקות ופילוגים בעם ישראל, ודי לחכים. אם כן, כתב הרב קוק, צריך שמירה גדולה. לא כל מי שדבק יודע להבחין. ואז הוא מסיים וכתב כך: אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. עמוד קוף ממבב בספר אורות. האלטרנטיבה של הרב קוק לדבקות בצדיק היא הדבקות בכלל ישראל, בנשמת האומה. מבחינה קבלית, עכשיו אני הולך בדרכו של מורי ורבי הרב דוד כהן, הרב הנזיר, בניגוד לרב צבי יהודה, שהיה מעלים את הקבלה, הרב הנזיר לא היה עובר שיעור בלי להזכיר 10 ספירות, לבקש ממישהו שיגיד, מה שהרב קוק אמר כאן, זה מעבר, העברת הדבקות מספירת יסוד לספירת מלכות. כי ספירת מלכות, לית לה מגרמה כלום. אם יש שם חסרונות, זה לא מהמלכות עצמה. זה בא ממקומות אחרים. לכן נשמת האומה היא טוב מוחלט. כי היא מאירה את כל הטוב שמאיר עליה. מבחינה קבלית, עיונית קבלית, ומבחינת הנהגה תורנית, זה מהפך כביר ממדים. אומרים לי כמה מאנשי הנאו חסידות שיש גם בחסידות דוגמאות אחדות מתקרבות לכיוון הזה. אני שמח על כל דבר כזה, אבל הרב קוק עשה פה מהפכה. מה המשמעות של המהפכה הזאת? הרב קוק עלה ארצה בכ"ח באייר, דרך אגב, שימו לב, בכ"ח באייר, תרס"ד, וכעבור כחודש ימים נפטר בנימין זאב הרצל. וההופעה הראשונה הציבורית של הרב קוק ביפו הייתה המספד בירושלים. אני מניח שרבים מכירים את המספד בירושלים, ואם עדיין אינכם מכירים, תכירו. זה אחד הדברים שצריך לקרוא. הרב קוק במספד בירושלים ניסה להסביר את הגמרא במגילה על הפסוק בזכריה: ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון, שיונתן בן עוזיאל חילק את זה לשני מספדים, מספד של אחאב ומספד של יאשיהו. לא היו שני הפכים יותר גדולים מאשר אחאב ויאשיהו בתולדותינו, שני מלכים גדולים שהיו הפכים ממש. אחאב שהלך אחרי עבודת האלילים של איזבל הצידונית עד הקצה הרחוק ביותר, עוד הרבה מעבר לתואבות ירובעם בנבט, וישיהו הצדיק בעל התשובה שלא היה כמוהו בחזרה בתשובה. שני המלכים האלה נפלו בקרב. שני המלכים האלה נפלו בקרב. כל מי שאומר לי דרכו של יאשיהו היא הדרך להנהגת האומה. צריך להסביר איך קרה, איך השם נתן למי שלא היה כמוהו בהחזרת עם ישראל אל התורה והתורה לעם ישראל, ובגודל התשובה של יאשיהו מבית דוד, מה לנו, מי לנו משיח מובהק מופלא כיאשיהו? מי יכול להיות יותר מזה? והוא נפל בקרב ונזדעזע הארץ טק על טק פרסה. כתוב בגמרא שיונתן בן עוזיאל גילה סתרי תורה לבני אדם. למה? כי הוא אמר שהמספד בירושלים כולל גם את המספד של אחאב וגם את המספד של יאשיהו. מה, אפשר לחבר את המספד של אחאב עם המספד של יאשיהו? יש צדיק בעולם היהודי שמסוגל לחבר את המספד של אחאב, אחאב עובד עבודת אלילים, עם המספד של יאשיהו? יעלה על הדעת? עלה על דעתו של יונתן בן עוזיאל, והגמרא אומרת שנזדעזע הארץ טק על טק. ועל זה הרב קוק נשא את דבריו ביפו ועשה משהו. תראו, כל מה שהם מספרים על הרב קוק ועל החלוצים הוא כעין וכאפס לעומת מה שהוא אמר במספד בירושלים. אמר וחתם אחר כך. הוא נכנס לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם זה אחר. ירובעם, אחאב ומשה, אין להם חלק לעולם הבא. והנה בגמרא כתוב, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר לי גלעד לי מנשה. לי גלעד לי מנשה, לי גלעד זה אחאב שנפל בגלעד. והרב קוק לקח את דורשי רשומות והעמיד אותם מול המשנה ומול הכרעת הרמב״ם ואמר, מסירות הנפש של אחאב בקרב היא מביאה אותו לחיי העולם הבא, כי לי גלעד לי מנשה. זה מהמם. זה, המילה נועז היא לא מספיקה בשביל זה. זאת הדגמה רדיקלית להכרעת הרב קוק כלפי חסד בתורת ארץ ישראל שלו. מה שאני מסביר פה בפרק שלם. כשהרב קוק אמר את זאת, עוד לא היו לנו אחאבים קטנים כאלה שמסרו את נפשם במלחמה. ונפלו בקרב בכל מיני מקומות, גלעד כזה ואחר. הרב קוק עמד ביפו ודיבר על מסירות הנפש של אחאב מלך ישראל, שאמר תשאירו אותי עומד במרכבה, אל תטפלו בי כי אחרת ייפול לב העם, כן? תשאירו אותי עומד עד ששטף הדם הביא למותו. מסירות הנפש. מי שמעיין ימצא שכל ההליכה הזאת לרמות גלעד הייתה נגד הנביא, כמו רוב הדברים שאחאב עשה. הוא גם נכנע מפני אליהו, זה נכון, אבל בדרך כלל הוא הלך נגד הנבואה ונגד השם בכל דבר. הרב קוק לקח את מסירות הנפש למען כלל האומה, ובנקודה הזאת הוא חיבר את אחאב עם יאשיהו. ואמר לנו בעצם, אחאב לבדו לא יוכל, אבל גם יאשיהו לבדו לא יוכל, רק החיבור שלהם. כשהרב קוק נשא את דבריו אלה, עוד לא היה פלמח והגנה וכל הדברים הללו, זה היה הכל עוד בחלום רחוק מאוד. איך הרב קוק ראה את זה? אני אני רוצה לומר כמה מילים על צהל בעקבות מה שפתחתי בו. כי אני רואה באמת בגיוס לצהל ובנאמנות של רוב החברה הישראלית לערכי צהל, כולל מסירות הנפש של הפרט למען הכלל, מסירות נפש כפשוטה, אני רואה בזה את אבן הבוחן למה שהרב קוק קרא דבקות בכלל ישראל. אבל אני רוצה להאיר את זה מנקודת מבט לא קונבנציונלית. צהל הוא צבא שאין כמוהו בכל העולם כולו, אני חושב גם בהיסטוריה לא היה. קצינים בכירים מצבאות זרים שבאים מהנה לא מבינים את התופעה הזאת. אני רוצה להתחיל בזה שאם לפי הפתגם העממי צבא צועד על קיבתו, נפוליאון, צהל צועד על חופשותיו. צהל מסכן חיילים, קצינים, מפקדים וכלי טייס כדי להוציא חיילים לחופשות. אין דבר כזה בכל העולם. אני הייתי בעיר סואץ 4 חודשים במלחמת יום הכיפורים. ברגע שרק אפשר היה, הכשירו מסלול בשדה תעופה מצרי בפעיד והנחיתו הרקולסים כדי להוציא חיילים לחופשה. מה, השתגענו? במלחמה? תשאלו את האמריקאים. חייל אמריקאי שמשרת מעבר לים רואה את המשפחה שלו? יש חופשות? איפה זה? מה קרה לנו? ההרקולסים שאני זוכר שטסתי בהם לעתים קרובות, כשלא היו טיסות, היה אוטובוס מסואץ לתל אביב 18 שעות נסיעה עם הפסקה של 3/4 שעה בשקם באלריש. זה נורמלי? זה הגיוני? מישהו מבין את זה? ההרקולסים האלה טסו בגובה של 30 מטר מעל החולות, מתחת לרדאר המצרי, כדי לא להיפגע. זאת אומרת, צה"ל סיכן חיי חיילים בשרשרת, ברכבת אווירית כזאת, כדי להוציא חיילים לחופשות. אסון המסוקים בלבנון, חיילים חזרו מחופשות, שכבר היה מסוכן מדי להחזיר אותם בכלי רכב. למה? כי מי שהקים את צה"ל הבין שכל הדיבורים העצומים והגדולים על רוח צה"ל ועל הערכים של צה"ל ועל מסירות ונאמנות וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שכתוב בקודים הכתובים, אגב, מה שאני אומר לכם לא כתוב בשום מקום, תורה שבעל פה, כל זה בנוי על זה שחייל שומר על קשר עם משפחתו ועם ביתו. הוא בא מהמשפחה והוא חוזר למשפחה. יש לו משפחה. אין דבר כזה בעולם. אם חייל יהודי בצבא האמריקאי נהרג באיזשהו מקום, החוק האמריקאי קובע ש... הצבא, המדינה, הוא שייך, הגוף שייך למדינה. הם קוברים אותו. ויהודים מתחילים לעשות שמיניות באוויר וכל מיני לחצים וכל מיני מאמצים כדי לחלץ גופה של חייל יהודי מידי הצבא האמריקאי, כי הוא היא שייכת לצבא האמריקאי. שולחים למשפחה את החפצים ומודיעים להם ש החייל הזה והזה נפל במקום זה וזה במשימה, כן? ועטוף בדגל האמריקאי, הוא נקבר במקום זה וזה, זה הכל. מישהו מבין מה קורה כאן כאשר יש אגף שלם במשרד הביטחון שעוסק רק במעמד של המשפחות ובקשר של המשפחות ובמה יש למשפחות לומר? הדבר הראשון שתתקלו בו כחיילים זה מפגשי הורים עם קצינים, כאילו זה בית ספר. אמרו לי קצינים שזה לפעמים מוגזם לאין שיעור, רמת ההתערבות של ההורים. צהל רוצה את זה, כי זה חלק מרוח הלחימה. שאלתם את עצמכם פעם למה לא שמענו על אשת יפת תואר בצהל? לא יודע אם פה ושם אולי היה איזה מקרה. בחברה האזרחית יש הרבה יותר אשת יפת תואר ממה שיש בצהל. למה? ברור למה. לי ברור למה. כי הצבא שומר על הקשר עם המשפחה. החייל בא מהבית וחוזר אל הבית. יש לו אישה, יש לו משפחה. צהל, מדינת ישראל וצהל לא מנתקים את הקשר בין היחיד לבין הכלל. להפך, הם שומרים עליו. אין צבא כזה בעולם. חינוך, כמה צהל משקיע בחינוך, יש צבא כזה בעולם. צהל עוסק בגיור, יש צבא כזה בעולם, השתגענו. קצינים מהעולם סיפרו לי בבד אחד, שבאו לבד אחד לראות הכשרת קצינים בצהל, הכי קצרה מכל צבאות העולם, ועוד יש זמן לחינוך. מה זה? ואז אני חוזר וקורא, זה מה שאני תורם לעניין, קורא בתורה, פשט תורה. פשט, פשט. פרשה שלמה בתורה מדברת על איך צבא בישראל צריך לראות. פרשת במדבר. תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. כל יוצא צבא זה פרופיל צבאי, זה מה שקוראים היום. גיל, זכרים, לא ניכנס לשאלת החיילות, כל זכר, גיל מבין 20 שנה ומעלה, פרופיל צבאי. אבל מה עושה שם תולדותם למשפחותם לבית אבותם? בכל שבט ועוד פעם בכללי, פעמיים בכללי. מה זה? כל חייל בצבא ישראל צריך לבוא עם תולדותם למשפחותם לבית אבותם. ככה זה בפרשת במדבר, וככה זה בצהל. אתם חושבים שמישהו ישב ולמד ספר במדבר, פרשת במדבר, והוציא מזה עקרונות איך צהל צריך להתנהל? אף אחד לא עשה דברים כאלה. מי שלא מאמין שיש דברים שנמצאים בנשמה היהודית, מוזמן להתבונן בתופעות האלה. ויש לי, אני יכול לדבר על זה שעות רבות רבות. קשר הפרט והכלל בצהל הוא דבר שאין כמוהו בכל העולם. מי שאומר שמסירות הנפש של מלחמת ישראל מול אויביו מפקיעה את עולמו של היחיד, לא מכיר את צהל באמת. חיים ניזון משמועות ומסיפורים. כשאני הייתי בצהל עדיין היו חיילים דתיים די בודדים במקומות כמו ביחידות הנחנים כמו שהייתי, ועדיין היינו די מעטים. היום צהל מאיים על עולמו הרוחני או הדתי של חייל בחלומות. לו יכולתי לשכנע ראשי ישיבות בעקבות דרכו של הרב עמיטל, הייתי אומר להם, את הטובים ביותר, את המוכשרים ביותר, את תלמידי החכמים הגדולים, אותם תשלחו מהר לצבא. יכול להיות שיש כמה חבר'ה שצריך לשמור עליהם, צריך להיזהר, אבל את הטובים ביותר, איפה הם ילמדו דיני עירובין למשל? אני למדתי דיני עירובין לפני השירות, והרבה בתוך השירות, ותרגלתי אותם בתוך השירות כל כך הרבה פעמים, שהם חלק בלתי נפרד ממני. במקומות אחרים, מי מתעסק בדיני עירובין? כמה עוסקים בזה? ואני יכול למנות לכם עוד כמה מסכתות שאפשר ללמוד אותם כמו שצריך, עלי בדעיל חתרת בצהל. אני זוכר שבא אליי רב צבאי ואמר לי, עד שלמדתי דיני כשרות בצבא הייתי מחמיר הרבה יותר מדי, עכשיו אני יודע מה זה שורת הדין. הסיפור הזה, כאילו יש כלל ישראל, שזה מסירות נפש, כמו שאמר הרב קוק אז ביפו, זה צהל, זה דבקות בנשמת האומה. כי שם אדם יכול להיות שהוא יצטרך להקריב את נפשו. ואילו איפה הוא בונה את עולמו כיחיד? אם הרבי לדבר על שיחתנו המוקדמת, אז כשהוא לומד הנדסת מחשבים, נכון? אני מצטט אותך. אז כשהוא לומד הנדסת מחשבים הוא עושה לביתו, ואז זה עולמו של היחיד. לא נכון. הקשר המופלא ביותר בין עולמו של היחיד ועולמו של הכלל זה בדיוק בצהל, זה בדיוק המקום, המקום. ולכן הרב קוק לא הציב דבקות בנשמת האומה כאלטרנטיבה לדבקות בצדיק, בגלל שצריך למסור את הנפש עכשיו, דור החלוצים, מדור החלוצים ועד היום, אז על ייבוש הביצות והשממה, והיום על עזרת ישראל מהצר שבא עליהם. לא, זה לא רק זה, בכלל לא. הקשר בין עולמו של היחיד ועולמו של הכלל הוא דווקא עולה מעל ומעבר, דווקא כשדבקים בנשמת האומה. ואני רוצה לסיים בספר דברים, כי כמו שחיפשתי את הקוד של צהל בפרשת במדבר, את כלל ישראל אני מחפש בספר דברים. אני מחפש ומוצא. איפה כתוב כלל ישראל בתורה? תורידו למד אחת. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם פעמיים עשרת הדברים והלאה. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. והתורה נגמרת, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הביצוי כל ישראל לא מופיע במקום אחר, הוא מיוחד לספר דברים. למה? בספרים אחרים, במקומות אחרים יש עדת בני ישראל, כל עדת בני ישראל, אבל כל ישראל זה ספר דברים. כי זה ספר המלחמה, המלחמה בארץ, ברור, ערבות הדדית. תראו איך ספר דברים מדבר. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ואהבת. זה יחיד או זה כלל? מה זה? שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה עם אויביכם. מעברי לשון יחיד וכלל בספר דברים הם בסדר גודל מדהים לחלוטין. לאורך כל הדרך. אתה, כל ישראל כאיש אחד, ואתם. ואתם ואתה, כל ישראל וכל אחד ואחד מכם. ניסיתי להסביר את הרב קוק, את הדבקות בנשמת האומה כעיקרה של תורת ארץ ישראל של הרב קוק, באופן שכל הקהל הזה ועוד קהלים רבים אחרים יוכלו להבין, גם כאיש אחד וגם כל אחד ואחד, גם בתוך עולמו של כל אחד וגם בחיבור אל הכלל. ואני יודע שיש חברים חשובים וגדולים בתורה שזה לא מספק אותם, שהם אומרים אנחנו חייבים דבקות בצדיק. אני מנהל איתם את הוויכוח ואת הדיון בפרק ו' פה בספר הזה. אני מאמין שקשר היחיד והכלל שאני מוצא בתורה בספר דברים, שהוא ספר המלחמה על הארץ ובעולמנו שלנו כאן, הוא הנוסחה של הדבקות, הנוסחה הנקייה, המופלאה, הגדולה, החידוש העצום של הרב קוק שבא לעולם עוד לפני שהייתה יחידה צבאית כלשהי, לפני שמישהו ידע והבין איך צבא יהודי צריך מתנהל או צריך להתנהל. ואני במלוא היכולת אני מאחל לכם דבקות בנשמת האומה, גם בלימוד בישיבה, גם בשירות בצבא, בלי שום סתירה, גם בעולמו של כל אחד ואחד, וגם בחיבור עם נשמת האומה, עם כנסת ישראל, עם כל ישראל כאיש אחד.
הרב אופנר, בבקשה. אז אנחנו מזמינים, יש לנו את הכבוד להזמין את הרב אופנר, ראש ישיבת כרמל. זה
שנת תשל"ט. נפגשתי פעם ראשונה עם הכתבים של הרב קוק, לא ביוזמתי, אני באמת לא הכרתי אז, ביוזמתו של מורה שלי שחינך אותי אז, שלמד פה, רמי ינאי, לא יודע אם אתם מכירים עוד. למדנו יחד גרת תקנ"ה, למדנו על התריה, אחרי זה בעקבותיו כבר המשכתי הלאה מוסר אביך, לאורות הקודש, לידי ריקה. והאמת היא שאת הספר אורות לקח לי המון שנים, נקרא לזה, להתחבר אליו, להיחשף אליו, לנסות להבין אותו. את אולי באמת מה שרב יואל אמר קודם, שאנחנו נמצאים באווירה אחרת. אני תמיד שפתחתי את ספר אורות, את הפסקאות הראשונות, ככה תמיד קפצו לי משם כל מיני חבר'ה עם אוזי ודובונים שרצים כל מיני ג'בלאות להקים, לא, מי זה לא עשה לי טוב כך, האמת. כשהתחלתי את הספר הפוך מהאמצע, האמת, מזרונים, אז קצת יותר, אחרי זה לאט לאט אתה שלח. אבל אחרי הרבה שנים הבנתי את מה שלרב יואל זה יותר טבעי, שבאמת שם נמצא המרכז ושם נמצא הכל. ובאמת אולי אחד הקשיים ללומדים את הרב קוק זה היכולת דווקא לקבל מרב, דווקא להידבק בצדיק. היכולת שלנו להקשיב לפסקאות שהן לא בדיוק מדברות את העולם שלנו. מצד אחד, השפה של הרב קוק, כל מי שמכיר, שפה מלאת עושר, מלאת חיים, מלאת שירה ומלאת אמון אמון מאוד גדול ברגשות של האדם, אמון גדול מאוד במעשים של האדם, אמון גדול מאוד במחשבות של האדם. ודווקא היכולת הזו לחשוף את הטוב ששרוי בהכל עלול ליצור איזושהי תחושה, לא יודע אם זה עלול, יוצר תחושה, שבעצם אנחנו קוראים את עצמנו. כששוברט נשאל או יצא מקונצרט של הסימפוניה התשיעית של בטהובן, אז שאלו אותו מי כתב את זה, אז הוא אמר לצערי לא אני. והרבה פעמים יש לנו תחושה כזו, אתה קורא פסקאות ואתה אומר וואו, ואדם כותב את עצמך. הוא יודע לתאר את תנועות הנפש העדינות ביותר, את התחושות, את הרגשות, ובאמת בצדק. אבל לפעמים הדבר הזה מביא לאיזה מין תחושה שאני שומע את עצמי, אני שומע את מה שאני רוצה לשמוע, ואני לא מספיק קשוב להמון המון נימים עדינים שהם שונים לחלוטין. כן, אחת הבעיות שהרב קוק מדבר עליה בהרבה מקומות זה בעיית השפה, על קושי של ביטוי, קושי של לא להתבטא. הבעיה הזו לא הייתה בעיה, כן, ביאליק, שככה הוא טוען, שהרב קוק לא היה לו טיוטות, הוא היה כותב בלי טיוטות, או לפחות כמעט בלי טיוטות. אבל הבעיה של השפה היא בעיה של השפה אמורה לבטא, להוציא לפועל, תסיסה שהיא הרבה הרבה יותר עמוקה מיכולת השפה להופיע. יש ציטוט לא מדויק שעזר כותב בשמו של הרב קוק, תגובה לברנר: מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, בוודאי קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה, רק הדומם הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות, וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על ידי רעיון כללי שבגדולתו ורומותו נכלל הכל, ובעל ידי הרמוניה גמורה. כמובן אין זה אלא אידיאל שאנו שואפים אליו, אבל להגיע לידי זה אי אפשר לכל ילוד אישה, אלא שבהשתדלותנו אנו יכולים להתקרב אליו יותר ויותר, וזהו מה שהמקובלים קוראים בשם ייחודים. אז הוא מתאר עולם שחסר הרמוניה, עולם מלא קרעים, עולם שממילא היכולת להתבטא בתוכו היא יכולת מאוד מוגבלת. וכשאנחנו קוראים פסקה כזו, הרבה מאיתנו מרשים את הפסקה הזו מאוד, מרגישים את הקרעים, מרגישים את ההתחבטויות, מרגישים אולי לפעמים את האידיאל, אבל די מפוכחים ומבינים שכנראה קשה להגיע לידי הרמוניה גמורה. אבל כשאנחנו מצד שני קוראים את תולדות חייו של הרב קוק, אנחנו מתחילים קצת להיות במבוכה על איזה קרעים הוא מדבר. קוראים על קדושתו הגדולה, כן, הרב חרלה, כשבאו העוסקים בטהרה, לעסוק בטהרה של הגופה בג' אלול, אז אמר להם, אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכולים לגעת בו, זה גוף קדוש, ושהוא לא ראה פני אישה מגיל ילדות, היה חוזר הביתה שרוט כולו, כי ברחוב היה הולך בעצימת עיניים בגיל 5. יש סיפור שבביתו הוא היה מאוד מחמיר, לאחרים היה מקל יותר. אז פעם אשתו רצתה לבדוק את זה, הצטרפה לשורת נשים ששאלו אותו שאלות, הוא לא זיהה אותה, הוא הקל, למרות שבבית הוא פסק לה לחומרה. וממילא על איזה קרע הוא מדבר, על איזה סוג של קרעים הוא מדבר, כשהרב קוק כותב שהוא מרחבים, מרחבים מבטא נפשי, על איזה מרחבים הוא מדבר? כשאנחנו מדברים על מרחבים אנחנו לפעמים מכירים את זה, אבל כשרואים את איזה חרדה שלו לפרטי תורה, את החרדה הזו שהיא נבעה מאושר מוזיקלי, כן, אדם אומן גדול, ועוד פעם זה המשל שהרב חרלת מביא, אומן גדול הוא משורר, ולפעמים הזה, הוא מתוסכל מזה שאף אחד לא מוצא ולא שומע את הזיופים. הוא מרגיש כמה הוא לא מצליח, כי כל צליל וכל תנועה היא צריכה להיות חדה. במילה אצל הרב קוק היה חרדה מאוד גדולה, חרדה במובן החיובי שלה, לפרטי תורה. כשמתבוננים בתשובות שלו בהלכה, כן, רואים שלא לחצו אותו פרטי תורה. את הדקדוק הגדול שלו, אם לגבי שמיטה ואם לגבי איסור עלייה להר הבית, אם לגבי תשובות שלו לגבי מניעת הריון, לגבי הלכות גירות, כן, בלי סוף יש, אפשר לבדוק את התשובות האלה. רואים שהוא חשש לכל שיטת ראשונים. אז כשהוא מדבר על מרחבים, כשהוא מדבר על חופש, הוא מדבר על מדרגה שהיא הרבה מעבר למדרגה שאנחנו רגילים וחווים אותה, הרבה מעבר לשאלות הילדות שלנו. וכשהוא מדבר על בעיית השפה, הבעיה יותר ביכולת הביטוי, ביכולת ההמשגה של העולם הרוחני. כשאנחנו עסוקים בעולם רוחני, אנחנו תמיד רגילים בעולם של החול שהמשל הוא יותר גדול הוא הכנה לנמשל, נכון? כל ילד פה קרא סתם פעם את לה פונטיין או את אזופוס או מושלים אחרים, על כן יאמרו המושלים, ותמיד המשלים זה רמזים למשהו אחר. בכלל בעולם דתי, אז גם כשקוראים ספרים רואים אותם הרבה פעמים כמשלים, ותמיד מחפשים את נכון, את המסר, מה המשמעות של הסיפור. קשה לנו לקרוא סיפור כדי לקרוא סיפור. אבל בעולם רוחני פנימי דווקא המשל הוא יותר גדול מהנמשל. המשל זה הניסיון שלנו, אי אפשר לקרוא לזה לפענח, יותר נכון לקרוא לזה הניסיון שלנו להתפענח. למשל, כשאנחנו קוראים את כל הטעמים, טעמי המצוות, אז תמיד בסוף המצווה היא יותר גדולה. החיים עצמם יותר גדולים מכל מה שאנחנו יכולים לבטא בתוכם. אותו דבר, השפה היא ניסיון להפגיש אותנו עם עולם שהוא הרבה הרבה יותר עשיר, הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר פורץ גבולות ממה שהשפה מסוגלת לתפוס, להביע. אנחנו זקוקים הרבה פעמים להסברים, אנחנו זקוקים למילים, אנחנו זקוקים כדי לצאת מהבנליות של החיים שלנו, התפיסות הילדותיות שלנו, אבל בסוף 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 אנחנו חוזרים אל הילדות, בסוף אנחנו חוזרים אל תום הילדות במובן של הפגישה שלנו עם החיים עצמם. אז חשבתי אולי לנסות ביחד, האמת שאני לא רגיל לדבר כל כך הרבה זמן בלי תגובות, אבל בסדר, את העיקרון של תורה מן השמיים. הראשונים ניסחו את זה כאחד מהעיקרים, ספר עיקרים, כן, הרמב״ם. אז מה פירושו של דבר תורה מן השמיים? איפה נמצאים השמיים האלה שמהם הופיעה התורה? מה זה השמיים האלה? למה זה כל כך חשוב לדעת שהתורה היא מן השמיים? אם זו ידיעה היסטורית, כשאנחנו קוראים בספר שמות את התיאור של מעמד הר סיני, בתיאור עצמו מתואר ההר, לא מתואר השמיים. אחרי זה כתוב פעמיים שהתורה ניתנה מן השמיים. תפילת ראש השנה אנחנו אומרים, כן, אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם, מן השמיים ישמעתם קוליך, ונגלית עליהם בערפלי תוהה, גם כל העולם כולו חל מפניך, עבריות בראשית חרדו ממך, בגללותך מלכנו על הר סיני למד לעמך תורה ומצוות. אנחנו מתייחסים לידיעה הזו כחלק מהותי מהתפילה שלנו, כחלק מהותי ממילא מהצורת הדבקות שלנו בריבונו של עולם, צורת היחס שלנו לאלוקות. מתוך הפגישה הזו אנחנו פוקחים עיניים ומתבוננים על העולם, מתוך הפגישה הזו אנחנו פוקחים עיניים ומתבוננים על התורה. השאלה היא מה המשמעות שהעניין הזה כל כך חשוב. אז הרב קוק לא מתייחס כמובן לידיעה הזו בתור ידיעה היסטורית עובדתית, אלא כסוג מסוים של תכונה, תכונת חיים, שמתוכה אפשר לפענח המון צורות של יחס שבינינו לבין האלוקות. באורות התחייה בפרק ממחית כתוב כך: משחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתו. חזל שנאמר: אלביש שמיים כדרות וסק אשים כסותם. אם כן, הארת התורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הכדרות והסק המכסה. לא נראה רקיע בטהרתו, לפי הרב קוק, פירושו של דבר יש לנו חוסר יכולת לקבל תורה מן השמיים. העיקרון הרוחני הזה של תורה מן השמיים באמת באמת לא מסוגל להופיע בזמן הגלות, וזה מעניין, למרות שהרמב״ם, ספר העיקרים, בגלות מנסחים את העיקרון הזה, אבל באמת באמת אי אפשר שם לתפוס אותו. הרקיע לא טהור, הרקיע לא מלא ערפלי טהור, אלא הרקיע הוא מלא כתרות ומלא סק. אז ממנה אנחנו רואים פה, לא מדבר פה על עובדה היסטורית, אלא על צורת יחס, תכונה. תכונה שהשפה הרגילה שלנו מביאה את זה בביטוי תורה מן השמיים, ומיד אנחנו מסתכלים למעלה ומחפשים את השמיים. אבל זה משהו אחר. למה התורה מופיעה בלבוש שסג וכתרות? היכולת שלנו לקבל תורה בזמן של הגלות היא באה בשתי צורות. צורה אחת, כן, אולי הצורה העמוקה יותר, זה תפיסה של ניגוד מאוד מאוד עמוק לחיים. אין אפשרות באמת להתאים בין החיים, בין קוטן החיים, לבין הגודל של התורה. ממילא, אולי זה הצד השני, יש קריאת תיגר מתמדת כנגד החיים. כן, יש פה איזה מין תפיסה שהחיים אמורים לגדול, ותפיסה שמבינה שהחיים אולי אמורים לגדול והם לא יעשו את זה כנראה, והם לא יעשו את זה. ולכן אנחנו לא באמת מסוגלים לבנות חיים, חיים של תורה. הכלים שלנו במצב כזה לספוג את התורה זה כלים של כדרות וכלים של סק. מעולפת היא הכדרות והסק המכסה. הכלים האלה הם כלים של חוסר ההשלמה הפנימית שלנו עם המציאות החסרה. בעצם העצבות זו תנועת מחאה מאוד מאוד חריפה כנגד המציאות, כנגד המציאות כפי שהיא. חוסר המוכנות שלנו לשקוע בעולם בנאלי, בעולם של בורגנות, בעולם כמה שמכונה נורמלי, מופיעה בתור עצבות. מי שמכיר קצת בספרי חסידות, יש הבדל בין עצבות לבין מרירות. יש מקום להתלבט אצל הרב קוק, בטרמינולוגיה של הרב קוק, האם הוא מתכוון פה למרירות, לצער, או שאפילו מתכוון באמת לעצבות. כלומר, אדם נמצא בגלות, מה זה עצבות? עצבות פירושה של דבר שאני לא רואה שום אופק, אני לא רואה נקודת יציאה. אני סגור בתוך עולם ואני מלא עצב. אני מבין שבאמת אין לי יכולת, אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. אדם שהוא מלא צער, יש לו בפנים תקווה. אדם שהוא מלא מרירות, זה כוח שמניע אותו עכשיו להתפתח. אדם שהוא מלא עצבות, עומד עכשיו בסוג מסוים של כפייה. והכיפאון הזה של הגלות, זו הצורה שבה אנחנו מקבלים את התורה, ולכן זה לא לגמרי תורה מן השמיים. לכאורה אנחנו היינו מסכים, זה הכי תורה מן השמיים, הנה, אתה קופץ על השמיים ושם תהיה, לא בארץ. אנחנו נראה מיד למה זה לא תורה מן השמיים. אבל קודם כל לגבי העצבות, העצבות הזו היא באה ממקור מאוד גבוה. בראות התשובה בפרק י' בפסקה ו', כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות של הנשמה, שהיא תואמת, או על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודרת מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. דווקא העברת מרכז הכובד לאחריותו של האדם, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו מלאי תחושה של עצב, והתחושה של העצב היא סוג של בריאות. כלומר, אם ננסח את זה במילים אחרות, הרב קוק בעצם בא ואומר, כן, אתה עצוב, תהיה שמח. כי אם אתה עצוב, זה סימן שעוד לא איבדת את הרגישות שלך. זה סימן שאתה באמת נטוע בעולם של שאיפות הרבה הרבה יותר גדולות והרבה הרבה יותר רדיקליות, מה שמציאות מסוגלת להכיל. ברגע שבו אתה תפסיק להיות עצוב, כדי שתהיה עצוב. כי ויתרת. כי אתה התקטנת. כי אתה בעצם כבר השלמת עם המציאות החסרה. וכשמזהים את המקור של העצבות, כן, אז זה מה שמאפשר לאדם לשוב. זה ממקם את האדם באותה נקודת גודל שאליה הוא שואף. וכשאור התשובה מופיע, וחפץ הטוב, כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל עדנים. וכשהכישרון המעשי לוקח לו את המצית של הרגשות הנעימות הללו, השלב השני של התשובה, יוצא לאור המוסר הטהור העליון המצליח את החיים בעודו. אבל באמת יש מחיר, יש מחיר מאוד כבד לעצבות. יש מחיר מאוד כבד לתורה שהופיעה כניגוד לחיים. אנחנו, ברבות השנים, אנחנו שוכחים שניגוד לחיים הוא במקרה ולא בעצם. וממילא, כל התעוררות של חיים היא נדמת לנו כמנוגדת לקודש. אנחנו מתרגלים לכדרות, אנחנו מתרגלים לעצבות, אנחנו מתרגלים אפשר לקרוא לזה לנבחיות. אנחנו שוכחים שיש חיים גדולים שאנחנו שואפים אליהם. אנחנו מתחילים להתיירם מהחיים. אנחנו כמו בן אדם שימצא שנים אגבי שנים בתוך בור אפל, וכשהוא יוצא העיניים שלו מסתמאות מאור שמש. ובאמת, כמה שאנחנו כבר נמצאים 80 שנה אחרי שהרב קוק נפטר, ו-120 שנה בערך מאז שהוא התחיל לכתוב, עדיין בעולם הדתי, הדתי כולו, אנחנו לא נקטלג, אבל בעולם הדתי עדיין בפנים יש את התפיסה הזו באופן מאוד מאוד עמוק. למשל, התופעה שהיא שכיחה מאוד בעולם, של אנשים שמרגישים את הצורך לפרוק עול, כן, בכלל הביטוי, עול מצוות, נכון? אז לכל בר מצווה כותבים, תשמח בנועם של עול המצוות, והחתן בר מצווה הזאת אולי בגיל 13 עוד מרגיש את הנועם, אבל עול כבד. והתפיסה הזו של העול היא מנוגדת אצלנו לכל המושג של התפיסה של החיים. יש הרב הנזיר כותב ביומן שלו שכשהוא היה בגיל 5 בדיוק בנו את בית המדרש אצלם, והוא היה זכור בגג, אז הוא חלם שפתאום יש לו כנפיים, הוא מתחיל לעוף, 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 חוצה את בית המדרש, ממשיך לעוף הלאה. הוא כותב, וזה נשאר חלום חיי. הרבה פעמים זה נשאר חלום מהחיים של הרבה מאוד מאיתנו, שתופסים את התורה כסוג מסוים של צנזור, צנזור לחיים. התורה לא מתגלה כמאמינה בחיים. התורה בוודאי לא מתגלה כמאמינה בחיים יותר ממה שהחיים מכירים בעצמם. בעצם השורש של הקדושה הזו, של הגלות, זה שורש של אמון מאוד גדול בחיים. זה אמון מאוד, תביעה מאוד גדולה מהחיים להיות מה שהם ראויים להיות. תביעה והבנה שכנראה החיים כרגע לא מסוגלים להופיע את זה. המצב הבלתי אפשרי הזה יוצר ניגוד, יוצר מצב של עצב. הוא היה אמור, לו יצויר שהיינו נשארים כל הזמן בצפייה של גאולה, לו יצויר שכל הזמן היינו חיים באמת על המזוודות, אז מגיע פתאום עידן של גאולה, אנחנו אומרים, הנה, זה מה שקיווינו, זה מה שרצינו, זה לזה שלשם ציפינו. אבל זה לא עובד ככה. גלות היא לא עובדת עם איזה הזמנה, כן? יש חיים. והתורה נתפסת, שואב אצל רבים מאיתנו בפנים, בפנים בעומק, כסוג מסוים של אלטרנטיבה לחיים, ואלטרנטיבה שהיא לא הכי כזה, לא הכי קוסמת, לא הכי, לא היינו בוחרים אותה. כמו שהעצבות של האדם הפרטי, העצבות של האדם הפרטי יש לה גם מחיר. הוא עלול להתייאש, הוא עלול לצייר לעצמו את החיים כמדכאים, והוא עלול לחילופין להציע אלטרנטיבה אחרת, להגיד הכי חשוב להיות שמח. ולהגיד שהכי חשוב להיות שמח, וזה בעצם עומד בראש סדר העדיפויות שלנו, זה סוג של גטו, גטו רוחני. אנחנו עומדים בתוך עולם שמתעלמים, מתעלמים מהכאב, מתעלמים מהמורכבות, מתעלמים מהייסורים, מתעלמים מהיכולת של העולם להתפתח. כי אני עכשיו, יש לי משימה להיות שמח. זאת אומרת, זה בעצם מין עולם שלא מסוגל להיפגש עם החיים כולם. עולם שמפחד משאלות, עולם שמפחד מכאבים, עולם שמפחד מעצב. ובעצם זה עולם, כמה שהוא נראה שמח, זה עולם שהוא לא מסוגל להעמיד עמדה של חיים. זו עמדה גלותית, זו עמדה גלותית, כאילו בצורה אחרת, של התעלמות מהמציאות. האדם שהוא לא בוחר באלטרנטיבה הזו של השמחה, הוא גם יכול למצוא את עצמו בדיוק באותו עולם של קלות דעת, בצורה אחרת, בצורה של פשרנות, בצורה של ויתור, ותחושת ניגוד מתמידה בין התורה, בין התפיסה של התורה ובין החיים. היכולת של האדם לצאת מהמסגר של השפה, כאן אולי אנחנו יכולים לנסות להבין איזו זווית מסוימת של הבעיה של השפה, זה היכולת של האדם לזהות את התמצית מול הגילויים. השפה מדברת רק על הגילויים, על מה מתגלה, כן? כשהרב הנזיר שאל את הרב קוק מה ההגדרה של המושג קודש, אז הוא אמר לו מה שמתגלה בקדושה. והוא כותב שם, והבנתי שלמילה קודש עצמו אין הגדרה. אין גדר, הוא משהו הרבה יותר רחב. לזהות, מה שהרב קוק למשל עשה, את התמצית שבעצם. אז אדם הוא לא חש את זה. אדם כשהוא עצוב הוא עצוב, כשאדם עצוב הוא לא רואה שום אופק. בא הרב קוק ואומר, טוב, בתוך העצב יש אופק, יש אופק שאתה עצמך לא רואה, אבל דווקא בגלל שאתה לא רואה הוא נמצא, דווקא בגלל שאתה כל כך שקוע בעצב, יש לך אופק הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב, ממה שאתה מאמין. אז היכולת הזו זה היכולת של השחרור שלנו מהעול של השפה. אז אם ככה, בגלות המושג תורה מן השביים מופיע בצורה מוזרה, בצורה של עצבות. השמיים מופיעים כניגוד, כניגוד לארץ, כניגוד לחיים. הוא ממשיך ואומר, בעת קרבת הקץ יבוא רוח המטהר את השמיים מקטרותם, המסיר את השק המכסה עליהם. ואז אלה אשר לא יסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הכדרות ואת השק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. התפיסה פתאום, מהי הרוח הזו שמורידה את הכדרות? זה תורה שעולה למעלה. כלומר, היא לא באה מהשמיים, אלא היא באה מהארץ, והיא זו שתפזר את כל העננים האלה. ובעצם בשלב הזה מופיעה כפירה. אומרים אנשים, אין להם תורה מן השמיים. כל מי שאומר, אין לו תורה מן השמיים, אין לו חלק לעולם הבא. כן? ישנם אנשים שרואים את הניגוד ואומרים, טוב, באמת נכון, אין תורה מן השמיים. אנחנו נראה אותם מיד. וישנם אנשים שמעדיפים להתחפר בעמדה שכל הזמן גורסת שתורה מן השמיים, אבל הבעיה שהשמיים שלנו נשארים שמיים צרים. הבעיה של שמיים, שלהם נשארים שמיים כאלה, שחיקה איזה שמיים, שמיים להשם, ואת הארץ הוא לא נתן לבני אדם. כן, כל הזמן, והבעיה היא שבאמת באמת הארץ הולכת וגדלה, הולכת ומתרחבת, והשמיים נשארים איזה מין משהו מאוד מאוד צר, שבכלל לא מסוגל להיות תואם לרמת החיים שאנחנו נמצאים. וצדיקים, דורשי השם ועוזו. הביטוי עוז, אצל הרב קוק מופיע בעולה טריה, זה היכולת לחדור לתוך המציאות. מוסיפים אורה ושמחה. ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש, ושמיים בטהרתם ייראו, וידעו כל באי עולם, כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ובית יעקב הגוי כולו. אז קרבת הקץ יוצרת רוח מטהרת, שרק צדיקים גדולים יכולים לקלוט אותה, ולשמוח בה. אז פסקה לפני, מה שציטנטו מאורות, זה נמצא בשמונה קבצים בקובץ ב' שינמם ב', הוא כותב, מוכרחים לפעמים להסיר ממנו, כלומר מאיתנו, לגמרי את ההרגשות הנמוכות, אף על פי שהן משמשות בקדושה לאחרים, וללבוש תחתיהם בגדים רוחניים יותר, מלאים זוהר, יותר אצילים. והרבה פעמים צדיקים גדולים נופלים מעבודתם הרמה ומונעים טובה מן העולם מפני קטנות אמונה בעצמה. לא מאמינים שהם צריכים לפשוט את הבגדים הצועים, את הבגדים עם הרגשות הנמוכים, וללבוש בגדים עליונים יותר, אצילים יותר. הבא מתוך שפלות קיצונית שחוץ מאורך אמת של אור תורה דילאלה. התורה העליונה, זו שבאה לכאורה מלמעלה, היא מגבירה את האמון של האדם בעצמו. ופסקה אחרי, כלומר, מה שציטטנו זה שין מם ג' ושין מם ד' הוא כותב, אורו של משיח יברר את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל, ותמלא הארץ אורה ושמחה, המרעיפות משמי שמיים תמיד. כלומר, תורה מן השמיים, משמי השמיים, היא דווקא באה לברר את האמון שלנו בתוך המציאות. ואז תבוא על בוריה הכרה שטוב להודות להשם. חידושה של לאה שאמרה הפעם הודה את השם בלידת יהודה, כן, הראשון של מלכות. וכל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. בואו שערה בתודה. השמיים החדשים, הארץ החדשה שהנביא מתנבא עליה, זה התורה מן השמיים, כשהיא מופיעה בלי כדרות, בלי שק, זה תורה שמבררת לנו קודם כל את האמון במציאות. התורה שבאה מלמטה, זה התורה שקודם כל מאמינה ביושר הבסיסי של האדם. הרב קוק כותב באורות התורה, כן, יש לנו מערכת יחסים בין תורה שבכתב, שאותה בפשטות אנחנו תופסים כתורה מן השמיים, לבין תורה שבעל פה, שזו התורה שצומחת מן הארץ. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. היא לכאורה מלמטה, היא לא מלמעלה. כי הרי הגורם הראשי למצוות נתיבתה היא התורה שבכתב. התורה שבכתב היא המקור של הכל. בלי זה אנחנו לא זזים. היא זו שנתנת בעצם את המרחב שבתוכו מתרחשת התורה שבעל פה. אבל בצורה הפנימית, הלו התורה ניתנה ישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אופיית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים אליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים יותר דברי תורה. אז המושג הזה שהוא רומז פה, כן, הסגולה הזו של עם ישראל, זה לא מקום עכשיו לברר אותו, אבל בהקשר שלנו הסגולה הזו באה וטוענת שישנה התאמה מוחלטת בין המציאות לבין השמיים. כן, וככל שאנחנו מגבירים יותר את האמון שלנו בעצמנו, את האמון שלנו ברגשות שלנו, את היכולת שלנו לזהות את היושר הפנימי שלנו, הוא לא תמיד מזדהה ברגע הראשון, אבל האמון הזה הוא, זה בעצם הרוח המטהרת שמסוגלת להופיע את התורה מן השמיים. בעת הגלות, כשאנחנו מפסיקים לחיות, אז כל התורה היא מתבטאת בתורה ש, כן, שבעל פה, ברוח. והניגוד הזה לחיים, תורה עלולה להתאפס כמשהו שהוא מנוגד לחיים. למשל, מי שמכיר, יש מאמר של הרב סולובייצ'יק, אחד המאמרים הראשונים שהוא כתב ואחד המאמרים האחרונים שהוא פרסם, המאמר הוא ביקשתי משם, ששם הוא מתאר מה זו דבקות, והוא מתאר בחלקים מאוד גדולים מהמאמר שהתביעה של הדבקות זה סוג מסוים של החרגה מן עולם, סוג מסוים של ניגוד לעולם. וכשאדם הוא מלא תשוקה של דבקות, הוא במלא געגועי ומלא כיסופים, הוא בעצם עומד מחוץ למציאות. זה מאוד מזכיר את הסיפור של רב נחמן על המעיין והלב, כן, שהמעיין כל הזמן מתגעגע, הלב כל הזמן מתגעגע למעיין, והוא לא מסוגל באמת לחיות, והוא כל הזמן חי בגעגוע, וכל הזמן הוא חי באיזה מין מבט שמצפה להיות מחוץ למציאות. הרב קוק, שהוא עומד על הסוגיה הזו, אז הוא אומר משהו אחר, כן? צריך למצוא את האלוקות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמז, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלה, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור. התפיסה שמושפעת מהשמיים אותי הערפל, אותי הסק והכתרות, היא רואה את הדבקות כסוג מסוים של שיגעון. ככה מתאר ג'יימס בספר שלו החוויה הדתית לסוגיה את הצורה של הדבקות, ככה יש לו שם מחקר שלם, וככה באמת זה הרבה פעמים נימה שנמצאת לפעמים בסוג מסוים של קריאה שאנחנו קוראים ספרים. ולפעמים אנחנו מרגישים צורך לכפור על זה, להתייאש, לוותר על השאיפות האלה, ולא בגלל שאנחנו חלשים, בגלל שאנחנו מרגישים שיש משהו אמיתי, יש משהו אמיתי בחיים, יש משהו אמיתי במציאות. אם זו הדבקות, אז אנחנו, כן, נזדקן לציוד. אם זה המשמעות של דבקות, אז לא. אחת הנובלות של הכפירה הזו היא, אפשר לקרוא לזה, אחזות באורח חיים דתי, במושג שנכנס בעשר שנים האחרונות, ככה בעיקר במושג קהילה. ובעצם נקרא לזה סוג מסוים של בינוניות כזו, שמירה על ערכי דת ומסורת, אתה לא פה ולא פה. ואת זו אחת הצורות המסוכנות ביותר, כיוון שבעצם האדם הזה נשאר מדושן עונג. הוא ערכה הזה ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר, הוא תפארת לו מן האדם, תפארת לו מן המקום, לפחות לתחושתו. כן, אולי יש בזה, אולי, כנראה איזה חומר משמר טוב כזה, שאנחנו אולי נצליח להצמיח מתוכו משהו יותר גדול, אבל בעיקר יש בו חומר מרדים. חומר מרדים, חומר משכיח, אנחנו עומדים ככה מדושנים ומאוד מאוד מרוצים מעצמנו, מרוצים מהמצב שלנו, ואנחנו מתייאשים מהיכולת של תיקון עולם. מהיכולת שלנו באמת להופיע דבקות שמופיעה בכל המציאות. האפשרות השנייה היא אותה אפשרות שהזכרנו, שמתוארת בספר הזה, במאמר וביקשתי משם, שלבנות גטר רוחני. וכשהרב יואל הזכיר את המושג של נאו-חסידות, אני לא חושב שזה המקור של זה, אבל יש בזה משהו. כלומר, הסוג של בניית גטו, יש ביטוי כזה, אדם הולך להתפלל, הוא שוכח מכל העולם, נכון? אז הוא שוכח מכל העולם להתפלל, זה לא נכון. אדם צריך לזכור את כל העולם כשהוא מתפלל. אדם צריך לזכור את כל העולם, ולא רק את הכאבים של העולם. אדם צריך לעמוד ולהתרחב, החיים מתרחבים כל כך, עד שהם כל כך מתרחבים, שהוא מלא פלא, הוא מלא פליאה, וכשהוא מלא פליאה הוא מלא תודה, וכשהוא מלא תודה אז הוא מתפעל, כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל. וכשאתה מגיע לתפילה, אומרים חז"ל שכן, מי שאינו קורע במודים אז שדרתו נעשית לנחש. אתם לא אומרים את זה על מגן אברהם, הם לא אומרים את זה על כן, הברכה שכל הראשונים אומרים שצריכים לכוון בה, אלא דווקא על מודים. למה? מודים זה בעצם המקור והשורש של התפילה. אנחנו הרבה פעמים מרגישים שהשורש של התפילה זה המצוקה, ועוד פעם, זה חלק מהעולם הדתי שלנו. עולם הדתי שלנו בא ואומר, הנה, יש מצוקה, יש כאב, אז יש פתרון שם. והתפילת מודים זה העמידה מלאת פליאה, מלאת טוב, מלאת היופי של העולם. יש לכם כן, הרבה מה... הרבה יופי פה. וכאן באמת הרב קוק מגיע לפענוח של הביטוי תורה מן השמיים. זה לא מילים, אלא זה תוכן רוחני. יש שמיים, אבל הם שמיים אחרים. באורות האמונה הוא כותב כך, יש כפירה שהיא כהודאה, והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה מן השמיים, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר במין האמונה האמיתית מאומה. השמיים המשונים האלה זה השמיים מלאי הכדרות. אז באמת בחוץ לארץ יכלנו להיות עם שמיים מלאי כדרות, זה נכון, זה אמיתי. אבל כשאתה עושה עתק הדבק מחוץ לארץ, לארץ, ואתה לוקח את זה ואומר, הנה בוא נשאר עם תורה מן השמיים כזו, זו כבר כפירה. זו כבר הודעה שהיא ככפירה. כל תחושה של איזשהו ניגוד, של שמיים שחונקים אותנו, של שמיים שהם לא מאפשרים לנו לחיות, זה בעצם צורה כזו של 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 כפירה. למשל, כן, אותה סוגיה שהרב יואל הבין, כן, על היחס שבין היחיד לבין הכלל. אם אנחנו תופסים את המושג כלל כמושג שחונק את היחיד, אולי זה לא יפה להגיד את זה פה, אני מבקש סליחה, לא יודע, מכיר את מנהגי המקום, אבל אני גדלתי באמת לא בישיבת הסדר, אלא בישיבת מרכז הרב, ששם דיברו איתנו הרבה מאוד על החשיבות של צבא, ועל החשיבות של הליכה לצבא. הרב צודה היה קם כל פעם שהיה רואה בחור עם מדים שמגיע. אבל התפיסה הייתה שאנחנו חלק מעם. ודווקא ככל שאתה מבין יותר את המושג עם, אז אתה יכול להיות יותר עם. אתה לא מחויב לזה. זה כמו למשל, הבדל בין, לא יודע איפה אתם גרים, מי שגר ביישוב, ככל שהוא יותר קטן, לבין מי שגר בעיר. ביישוב יש לך איזה מין מחויבות ל, כן, אתה צריך להיות מחויב לאיזשהו קוד מסוים, לקהילה מסוימת, ובעיר אתה יכול להיות אותה. בעיר אתה, כי זה כבר מציאות קיימת. כבר מציאות נוכחת, אתה לא צריך להמציא אותה, אתה לא יוצר אותה. דווקא היום הלאומיות היא כל כך חזקה שאנחנו מסוגלים לחפור בה. דווקא היום הלאומיות היא כל כך חזקה שאנחנו לא חייבים כל הזמן להנחיח אותה אצלנו. כי היא נוכחת, היא קיימת. ודווקא אז אתה יכול באמת לבוא ולהגיד, כן, חלק ילכו לצבא, וחלק ילכו לישיבה, וחלק ילכו לאקדמיה, וחלק ילכו, וכולם, כולם, כולם הם ביטוי של משהו שהוא כבר קיים. שלא צריך להמציא אותו. כמובן, כל אחד, ברור שכל אחד זה טוב ונהדר שיעשה צבא. השאלה היא, האם זה צריך להיות בצורה כזו, בצורה אחרת? אין צורה אחת, אין דוגמה אחת. כן? וכשאין דוגמה אחת, זה כבר תפיסה של עם. זה, אז באמת המושג לאום לא מאיים עליך, לא חונק אותך. אתה לא מרגיש כמו איזה, איך יקרה, איזה סופרמרקט כזה שנכנסים למסוע וכולם נכנסים לאותו דבר. לא, אתה יכול להיות אתה. ואתה צריך להיות אתה. ויכולת שלך להיות אתה, זה בעצם האמון, האמון שלך בעצמך. זה האמון שהוא מטהר את השמיים. וישנה כפירה שהיא כהודעה, כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותור. הוא אומר, אין תורה מן השמיים. כן, פעם סיפר בנימין תמוז, הסופר, שאצל הרב ציודה, ואומן הרב ציודה, אני לא מאמין באלוקים. אז הרב ציודה אמר לו, תאמין לי שבאלוקים שאתה לא מאמין, גם אני לא מאמין. לא, אין אפשרות להאמין באלוקים כזה. ואותו דבר, תורה מן השמיים, אם השמיים הם מלאי כתרות, אנחנו כופרים בזה. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם. זו התורה שעולה למעלה. התורה שעולה למעלה זה הניסיון למצוא את גדולת רוח האדם. כן, היא צומחת מלמטה למעלה. וזו תורה שמזדהה עם שורש התורה. כן, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. זו תורה שמזהה את היושר הפנימי של האדם, את עומק המוסר שלו. כן, ורום החוכמה שלו. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת. הוא חסר לו תורה מן השמיים, זה לא שחלה אחורים, זה הכל. חסר לו תורה מן השמיים. אבל בלי זה הוא לא יגיע לתורה מן השמיים. מכל מקום, כפירה זו כהודעה היא חשובה. והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומן. כן, אז המילה הזו, תורה מן השמיים, זה לא מילה, זה השאלה איפה אתה אחוז, איפה אתה חי, מה מחיה אותך. אתה יכול להגיד מילה מסוימת ואתה בכלל תהיה במקום אחר לחלוטין. ועוד פעם חוזרים לבעיית השפה. כן, אז התורה מן השמיים זה לא איזו ידיעה עיתונאית, רכילאית, כן, איך זה קרה בדיוק. תורה מן השמיים, פירושו של דבר, היכולת של התאמה, או המקור הגניקה של הסובייקט. בגרת תפריס צדיגימל, אז הרב קוק יש משפט אחד ככה שהוא מתמצת את זה ואומר איך אנחנו מעריכים ומכירים את הסובייקט, אבל לא משועבדים אליו. הפילוסופיה מאז ימי אפלטון היא מנסה לצאת מהמערה הסובייקטיבית. בא דקארט ותהה האם זה אפשרי, האם באמת יש אפשרות להגיע. וקאנט, כן, עשה את המהפכה הקופרניקאית וטען שבאמת באמת באמת אי אפשר. כן, והרב קוק באיגרת מדלית כותב, לא לקאנט נשוב, כי אם לים סוף נשוב. ולא לקאנט נשוב, והוא קורא לזה לא לייאוש המגוהץ שלו. כן, לא קאנט, מי שמכיר, ניסה להגיד, אמנם לא, אבל באמת כן, אמנם כן, אבל באמת לא, לא משנה עכשיו איך נגדיר אותו. אבל זה סוג של ייאוש מגוהץ, זה סוג של חוסר יכולת לצאת מן הסובייקט וישאוב מן השמיים. אז לא לקאנט נשוב. אז התורה מהשמיים היא בעצם מעמידה את האדם מצד אחד בעמדה שהוא לא שרוי בתוך עולם מנותק, אלא ולכן הוא לא צריך לצאת מהעולם שלו, הוא לא צריך לחרוג מהעולם שלו, הוא לא צריך לחפש את הדבקות במקום אחר, אלא הוא צריך לבטא את הכל דרך אמת המידה הפנימית שלו, אבל מצד שני לא להיות משועבד לזה. בעולת ראייה עמוד כ"א, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אז יש פה שני צדדים, מודה על האמת ויש דובר אמת בלבבו. מודה על האמת זה אותו צד של מה שאנחנו תופסים תורה מן השמיים, אבל אותה אמת צריכה להופיע דרך הלב שלנו. כשהציור של האמת בא לו בתכונה כזו שהיא רחוקה ממנו, מפני שלא הגיע בנפשו פנימה להתאותה הכרה באמת הנשגבה של הפרט הזה. לא יהיה, כן, לא יהיה אדם כל כך כנוס רק בתוך עצמו, עד כדי התרחקות מההצצה של אור האמת הרחוק מאיתו. שיוכל אדם לטעות, שזה מכלל השמירה על הצוויון שלו, זה לא האמת שלי. שלא יכניס אל תוכו קניינים של ציור מבחוץ, שאינם עצמיים לו, שלא נצטיירו לכתחילה מראשית היוולדם בהגיונותיו. הידיעות החדשות זה לא באמת לא ידיעות שלו, אלא זה לא ידיעות הראשוניות שאותם אנחנו, איתם אנחנו מתחילים. אדם צריך להיות מודע על האמת. אדם צריך להבין שיש תורה מן השמיים, אבל על גבי זה צריך להיות גם דובר אמת בלבבו. אז קודם כל האדם צריך לדעה שיחד עם כל הסגולות החשובות שישנה לשמירת הצביון העצמי והוקרת האמת הפנימית המיוחדה לו, הוא צריך להתרחב ולהתרומם עד לכדי התפיסה הבהירה של האמת המוחלטה. ואף על פי שהיא באה לו לא מתוכיות הכרתו, כלומר עוד פעם במובן הראשוני שלה, אלא מקום אחר, מהשפעתן של הכרות יותר חודרות ויותר גבוהות מהכרותה, יהיה מודע לאמת ודובר אמת בלבבו. זה הצד השני, שלא יאמר אדם מאחר שעיניו תהיינה תלויות לאותו הציור הגדול של האמת שיבוא לו על ידי הראותם של אחרים גדולים וטובים ממנו. הוא יכול להפוך להיות מצטט, הוא יכול להיות חמור נושא ספרים. יש ביטוי כזה בהסכמות צנע מלא ספרי, שכשקוראים את המקור של זה, זה לא היה שבח גדול, זה הפך להיות ולא התייחד קיים לשמתו לדעת מה שרוחו הפנימי הוגה בקרבו. לא כן הדבר, אלא שיחד עם ההודעה על האמת הרחבה באופקים כל כך רחוקים, יהיה דובר אמת בלבבו. לדלות את מי האמת מממקם הוא, ויהיה דובר אמת בלבבו. והדבר הזה, למשל, הוא משליך למושג של מוסר. כן, לא נקרא את כל הפסקה, אבל שמונה קבצים בקובץ א' שין סמך, אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. עוד פעם, יראת שמיים זה מה שמזכר את התורה מן השמיים. אם היא דוחקת את המוסר הטבעי של האדם, ומוסר הטבעי של האדם זה לא הרגשות הראשונים שלו, וזה לא בטח חיקוי של עולמות תרבותיים אחרים, אבל אסור לאדם לזנוח את זה. כשהרב קוק מסביר את חטא העגל, הוא מתאר זניחה של תורה מן השמיים וניסיון, אנחנו תופסים את חיי כאיזה סוג של יצריות, הוא אומר לא, זה ניסיון לבנות רק על בסיס המוסר הטבעי את החיים. אי אפשר רק על הבסיס של המוסר הטבעי, אבל אין אפשרות גם צד שני לדחוק את המוסר הטבעי. זו גלותיות. זו בעצם שמיים שמלאי כדרות. כשמופיעה הגאולה, אז מופיעה התורה, כמו שראינו שם בתפילה, בארפלי תורה. הבן של הרב קוק, יש לו איזו התכתבות עם אבא שלו לגבי הספר ארפלי תורה. הוא היה אז צעיר, וכבר אז הרב קוק כתב עליו שהוא כמעט היחידי שמבין לסוד שיח נשמתו. כנראה שכשהוא הזדקן זה לא, הוא לא השתנה כל כך, והמשיך להבין, אולי נוספו עוד כמה. אבל באמת אנחנו רואים בכתיבה, שאם אנחנו תמיד אומרים שיש באותה תקופה של הרב קוק היו שלושה תלמידים שהבינו אותו, זוכר ששמעתי פעם שני רב, כשהייתי שביעי הסתלחתי קצת לדבר עם כל מיני זקני מרכז הרב של פעם, אז היה איזה רב אחד במאה שערים, הרב קסטלניץ, אז הוא ככה ישבנו יחד, דיברנו, אמרתי שמע, למדנו מרכז הרב, אז היה מאוד כיף לשמוע את השירים של הרב קוק בלימוד. כשמתחיל עם כל הדברים האלה, כך אמר לי, לא הבנו. אומר, והרב צודה, אז אומר, מה שהיינו נכנסים רבי לילה עימוס, כי הרב קוק היה נכנס, אומר, אצל הרב קוק עוד הבנו מאיפה הוא מתחיל. היה לפחות מדרש, היה איזו שאלה, אצל צודה אמר, את זה לא הצלחנו להבין, לא הבנו כלום. ותמיד חכם אחר אמר לי שהוא נכנס היום למרכז הרב, רואה אנשים פותחים אורות, פותחים אורות הקודש וחיים את זה ומבינים את זה. הוא ממש אמר לי זה בבכי, אנחנו לא הבנו כלום, אני לא מבין איך, מה השתנה בעולם. אז אני לא מתוח שאנחנו באמת מבינים במובן הפשוט של זה, אבל בוודאי יש לנו הרבה יותר תחושת קישור. אז באותה תקופה אז היו שלושה תלמידים, הרב חרלאפ, הרב הנזיר והרב קוק. אנחנו צריכים לדעת שבעריכה של הכתבים של הרב חרלאפ, האורחים הם לא כל כך מזהים את ההבדל בין משנה ראשונה למשנה אחרונה. הרב חרלאפ כתב כל החיים שלו, וישנם המון דברים שהוא כתב עוד לפני שהוא הכיר את הרב קוק. יש המון דברים שהרב קוק כותב לו כתגובה ואומר לו צריך לכתוב אחרת, ואחרי זה הרב חרלאפ כתב אחרת. ומי שמעיין בכתבי יד אז רואה שהוא בן אדם שזז. בכל מקרה, הטרמינולוגיה שלו היא שונה מאוד, הצורת כתיבה שלו היא שונה מאוד. גם הרב הנזיר אותו דבר, הרב הנזיר כתב הרבה הרבה עוד, כל הזמן הוא כתב, וגם כשהוא התחיל ללמוד אצל הרב קוק, הוא עדיין היה לו מאוד מאוד קשה, יש הרבה פעמים ביומן שלו, וגם כשקוראים את הכתבים צריך תמיד להבחין בין משנה ראשונה, משנה אחרונה, מתי הוא הבין, מתי הוא הצליח ללמד על דעת רבו. הטרמינולוגיה של הרב צודה היא באמת הקרובה ביותר לטרמינולוגיה של הרב קוק. וכשהוא מתבטא במכתב, הוא קורא ואומר, מה זה ארפלי תורה? בהיריותה של הארפיליות וחסרון ליקויה, היכול להתלוות לאותו אכן בכלל, ולמראה של זו הספרותית המודרנית בפרט. יש לנו לפעמים ראייה חן של ספרות. ושם דווקא יש הרבה יותר, הרבה כן, הרבה חיסרון של טהרה. ערפלי טוהר זה טהרה שמופיעה ערפל, שבאמת אחרי זה מתקשה בשפה שלה, היא מתקשה בהבאה שלה, כיוון שהיא באמת נובעת מן השמיים, היא נובעת מאותו עומק גדול. השופר, כן, הרי זה ברכת השופרות, הוא חושף את השמיים שבתוכנו, הוא חושף את עומק הנשמה שגנוזה בתוכנו. הנשמה הזו זה אותה שאיפה אדירה לידר, כן, להשתבה בגוף הדמלכה, זה אותה שאיפה אדירה ששמה את השמיים בתוך הארץ. אז אולי אם נסכם איך להיות מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, כן, אז שבאמת המילים הן פחות חשובות, הרבה יותר חשוב איפה אתה מונח, איפה החיים שלך נמצאים. כשהרב קוק העריך את התוך שנמצא בכפירה, זה לא שהוא תשתש וזלזל בכפירה, זה כאב לו מאוד, הוא רק ידע לזהות את התמצית, ידע לזהות איפה הם מונחים מעבר למילים שלהם, מעבר למעשים שלהם, מעבר לאפילו מה שהם חשים בעצמם. תורה מהשמיים פירושו של דבר להפוך את הארץ להיות שמימית, כי מהשמיים על הארץ, כן, למען ירבו ימיכם. וממילא לעסוק כל הזמן בהגדלה של הארץ, הגדלה של הסובייקט, הגדלה של החיים מתוך הסובייקט, מתוך לא לפחד ממנו, לא להתנתק ממנו, ולהגדיל אותו, להאמין שאפשר להגדיל אותו כל הזמן. אולי נסיים בשני דברים קטנטנים, היות ואנחנו עומדים ככה לפני יום כיפור, דבר שחוצנו בישיבה אומרים כל שנה. שמעתי את זה פעם, נסעתי, ראיתי פה איזה יהודי בצומת הגוש, נסעתי אותו טרימפ, אמר אני חייב להחזיר לך, אז חזיר לי דבר תורה. אומר שבמוצאי יום כיפור אנחנו אומרים והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, אחרי בסוף נעילה. אז תמיד שואלים, נכון, איזה חטא הספקנו לחטוא, אומרים הנעילה והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. אז באמת מישהו אמר פעם שראה סידור של יקים שכתוב כאן צריך לעשות חטא קטן, אבל מה על פירושה של דבר? אז אמר לי את זה בשם שלמה, בשם הרבי מביז'ניץ, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו באמת באים ביום כיפור ואנחנו אומרים שיום כיפור מכפר, אבל לא באמת אנחנו מאמינים בזה. אם היינו באמת מאמינים שיום כיפור מכפר, אז היינו מבינים שיש לנו כוחות חדשים. אדם קם למחרת יום כיפור או יוצא מיום כיפור, הוא לא חש שזהו, הוא אדם חדש לחלוטין. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא את האבון הזה של חוסר האמון שלנו בעצמנו, את האבון הזה תכפר, ואתה תאמין בנו במקום שבו אנחנו לא מאמינים בעצמנו. כן, הרב קוק היה כזה, הרב קוק האמין בנו גם במקומות שאנחנו לא האמנו בעצמנו. ואולי כלפי מה שרב הלל התחיל, אולי נשאר אולי בשאלה, אני לא כל כך משוכנע שמה שמכונה הציבור שלנו, שזה לא כך נוח לי עם הביטוי הזה, אבל הרב קוק הוא באמת עמת העמידה. אנחנו מאוד רחוקים מתביעות הקדושה שלו, אנחנו מאוד רחוקים מתביעות החופש שלו, אנחנו מאוד רחוקים מתביעות המרחבים שלו, אנחנו גם מאוד רחוקים מהעמל הגדול ובעיסוק הפשוט, כן, בעמל התורה, התורה בכלל והתורה שלו. אבל סתם אני חושב פעמים שאם בערך 200 שנה לקח לרב נחמן להגיח לעולם, וכשהוא היה רבי, עשו לו כמה 30 חסידים, 50 חסידים, והיום נוסעים לאומן, אולי לא כולם חסידים, אבל מדובר 30 אלף, וישנם גם כאלה שלא נוסעים לאומן, יש כאלה ש... זה לקח 200 שנה, וזה תורה עוד לא תורתו של משיח. הוא אמר, תורה שהיה שלי תוקד עד ביית המשיח, זאת אומרת, זה לא תורה של משיח. אז כשתורה בנויה על משיחיות, ותורה של הרב קוק, כן, ושהוא באמת היה בודד, וכשהוא היה 80 שנה, כנראה זה לא מספיק בשביל שיתפשט. אז אם לתורה שאנחנו צריך 200 שנה, אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה שיעברו פחות מ-200 שנה, כדי שבעזרת השם, אם הייתי היום בקבר של הרב קוק, אז היו מעט אנשים, אני מקווה שעוד 60 שנה הציון הזה יהיה מלא יותר, בעזרת השם. טוב, תודה רבה.
תודה רבה, אנחנו רואים. יישר כוח, תודה רבה. אבל בזה מסיימים את זה. תודה רבה לך.
Thank you. השלישי הוא יכול לדבר איתו
שאני יודע מה הבעיה. קודם כל, המיקרופון הראשון שהבאתי בכל מקרה לא טוב, לא עובד בכלל. השני עובד, אבל צריך לסחק עם זה פה קצת. בסדר, אני יודע לפעם הבאה. שומעים את המיקרופון, שומעים, לא צריך פנטום, לא צריך פנטום בכלל.
בשבלותו, כן. מיקרופון עובד, 1, 2. 1, 2.
1, 2.
עובד
המיקרופון.
עובד. עובד.